יום ראשון, כ"ז טבת תשע"ה, שבוע שחל בראש חודש שבט, יום רביעי כידוע, נכנסים לחודש שבט, שנתבשר כולנו בשורות טובות. השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת דוד בן רוחמה ולרפואת יאיר יהושע בן שלומית. יחד עם כל חולי עמו ישראל, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה לכל צורכיהם. רפואת הנפש, רפואת הגוף. אנחנו בשיעורים שלנו היום, הרי זה שיעור שלי, שהכותרת שלו הייתה בצלם אלוהים. כלומר, אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם מושגים שחלקם קשורים בקשר אמיץ, חזק, בלתי אפשרי לנתק, במושגים שהם עוברים את השכל שלנו באיזה שלב, לא מיד בהתחלה, אבל אנחנו נגיע לאיזה מצב שבו אנחנו נצטרך להגיד וואי, וזו גם מדרגה. יש פתגם, אמירה, שאומרת שתכלית הידיעה, כלומר השורש של הידיעה, המקור שממנו יונק את האמירה הזו לדעת, היא לדעת שאתה לא יודע. כלומר, כשבן אדם מגיע למדרגה הזו שבאמת הוא אומר, אני יודע, אבל באמת אני לא יודע, זו מדרגה גדולה מאוד. זה לא ענווה, זה לא ענווה, זו אמת. ולמה? כי כל הידיעות שלנו, בכל תחום שהוא בחיים, לא משנה באיזה תחום, אם זה מדעי, ואם זה רוחני, ואם זה לא משנה באיזה תחום, כמה שאנחנו מגיעים לרמת הידע האישית הספציפית שלי, היא בסופו של דבר מוגבלת למה שאני מסוגל להבין. יש אנשים שכלי השכל שלהם אולי חדים יותר, והם יבינו עוד משהו שאני לא מסוגל להבין. כלומר, תכלית הידיעה לדעת שאני לא יודע. מה טוב בזה? אם אדם יודע שהוא לא יודע, ויש לו באמת את הנכונות, את הרצון, את היצר, ולשון ליצור, לדעת, יפה, אז הוא מרחיב את התחום שבו הוא עכשיו מעיין, חוקר, לומד. אז הוא מוסיף דעת. אני לא יכול, כשאני מזכיר את הפסוק הזה, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב, שלא להזכיר את רבי מורי עליו השלום, דרך צדיק לברכה, שבער את הפסוק הזה ואמר, מה פירוש יוסיף דעת ויוסיף מכאוב? אם אתה אומר לבן אדם, שככל שהוא ידע יותר, יכאב לו יותר, אז הוא יגיד תודה רבה, לא רוצה לדעת כלום, מי רוצה להכאיב? לעצמו. וזה דברי שלמה המלך, וחכם מכל אדם, זה מה שאתה אומר? אתה ממליץ בצורה עקיפה, תעזור, אל תדע יותר טוב, לא יכאב לך. לא נראה פשוט. לכן הוא בער את זה כך. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אדם מוסיף דעה, מוסיף ידיעה, מוסיף חקר, מוסיף עיון, וכואב לו שהוא אדם, הוא מבין עדיין כמה הוא לא יודע. אז הוא רוצה עוד. כי אדם שכואב לו רוצה לרפא את הכאב. בואו נתיני. אז אם אתה חוקר באמת, ואתה מאיים באמת, ואתה רוצה לדעת באמת, ופתאום אתה מגלה שעדיין אתה לא יודע, אז אתה מוסיף עוד. יופי, אז עכשיו הגעת עוד רובד. כואב לך בזה שאתה מבין שעדיין אתה לא מבין הכל, אז אתה מוסיף עוד. אז זה למעשה, הכאב הזה, הוא כמו שאנחנו מכירים בצד הרפואי. בצד הרפואי שבאדם, האיבר כואב, מה זה הכאב הזה? הכאב הזה נובע מתגובה עצבית. העצב במקום מעביר הודעה, ישירה ב-SMS למוח. כואב. מה המוח רוצה עם זה? הוא לא שולח אותו לטרם. הוא משגר למקום, מה שנקרא שלוחה ראשונה של רופא לבדוק. הוא שולח לשם תאי דם, שולח לשם האמצעים שהגוף מכיר, יש בו, בגלל שהקדוש ברוך הוא טבע בו, והם מתחילים לטפל במקום הכאב. לפעמים, בגלל חיסרון של חומר כזה, או ויטמין כזה, או עניין כזה, אז זה לא מספיק. נו, אז הבן אדם כואב לו, אין לו ברירה, הולך לטיפול. אם זה טיפול קונבנציונלי, טיפול לא קונבנציונלי, אבל הוא מטפל. כי לבד, הגוף שלו לא מצליח. זאת אומרת, תפקיד הכאב הוא לעורר את האדם לטפל. לתת מענה לכאב. לכן יוסיף דעת, יוסיף פחות. אדם עכשיו לומד משהו, הוא מבין שהוא לא יודע הכל. כואב לו שהוא לא יודע, אז הוא מוסיף דעת. כדי להחכים יותר יפה. הנושא שלנו הקודם דיבר על בצלם אלוהים. אנחנו אמרנו שלנושא הזה של הנשמה והצלם יש הרבה הרבה סעיפים, והסעיף שאנחנו נדבר עליו היום נקרא יסוד ושורש ביהדות כולה, שאלת השאלות שמצויה בכל הספרים כולם שעוסקים לא רק באמונה, אלא בנושא מוסר, בנושאים שקשורים בעיקר למציאות העולם הזה. בעולם, בני אדם, כרגיל, ככה נוהגים, וזה טבענו. כשאני רוצה דבר מסוים, ולא משנה כרגע מה, אם הוא גשמי ואפילו רוחני. גשמי ברור, אני רוצה לקנות, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה, רוצה. גם ברוחניות. אני רוצה לעלות במדרגות, אני רוצה לעלות במידות, אני רוצה. המושג הזה שנקרא רצון נובע ממשהו קודם לו. רצון לא נולד סתם. כן, מחשבה, אבל יש למחשבה הזה משהו שקדם למחשבה. תחושה של
חוסר.
יפה, חסר לי. יש לי משהו שחסר לי, ואני מרגיש צורך להשלים אותו. על מנת להשלים אותו, אני צריך לרצות אותו. ממילא, כל דבר שנקרא רצון אצל בני האדם, מעיד על חיסרון. ככה זה עובד. זה טבע הדברים, זה טבע העולם. כלומר, חסר לי, אני רוצה. לא חסר לי, אני לא רוצה. זה משוואה מאוד פשוטה. ועכשיו נפנה לשורש השאלה שלנו היום ונשתדל לענות עליה עד סוף השיעור. רבותיי, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ככה אני קורא בפסוק הראשון בספר בראשית בתורה שבכתב. שווה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, שווה לקדוש ברוך הוא היה חסר עולם. משמע שהקדוש ברוך הוא לא שלם, הוא לא מושלם, חסר לו. אחרת בשביל מה הוא ברא? מה יגרם לבריאת העולם? מה היה חסר לו? בלי העולם הזה, מה הוא היה צריך אותו? אמרנו, רצון שווה חיסרון. אם נברא העולם, מה התכלית שלו? בשביל מה? בשביל להשלים לקדוש ברוך הוא חיסרון? אז אם כך, יש שתי אופציות לפנינו. או להודות שהבורא הוא באמת לא כזה מושלם, והוא חסר, ואז הוא בורא עולם, ועכשיו הוא מושלם, כי הרצון שלו התמלא. הוא רצה לברוא עולם. זה מה שכותב רבי חיים ויטל בפתיחת ספרו לעץ חיים. הוא אומר, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. רצה? יופי, זאת אומרת, היה חסר אותי. אז הוא לא מושלם. או שנותרת לנו עוד דרך. השיטה של הפילוסופים. פילוסופים אומרים, שהרי בורא העולם הוא כל כך מושלם, אז לכן הוא לא ברא את העולם. כי לא יכול להיות שהוא ברא, אם הוא ברא, אז הוא חסר. אבל הוא לא חסר, הוא מושלם. זאת אומרת, העולם נברא לבד. אבל איך שלא נסתכל, תראי מה התשובה. הייתכן שבורא העולם חסר ולכן הוא בורא ועד הכל בסדר, או שהוא לא ברא. הבנו את השאלה שעומדת בפנינו היום? מה תכלית הבריאה? לשמה היא נועדה? מה העניין? הקדמנו ואמרנו שיוסיף דעת יוסיף מחור. ובנושא הזה כשאנחנו הולכים לדבר מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו נשאר בסוף עם כאב. כי תשובה מוחלטת אין. אין. כי אנחנו לא מסוגלים להבין, אבל כן ניצור משוואה שממנה נוכל להבין היטב את תכלית הבריאה, ונוכל להבין היטב, בלי כאב, מדוע הקדוש ברוך הוא שלם למרות שהוא ברא עולם, ובניגוד לדעה הפילוסופית. ברור מה עומד לפנינו בשיעור היום? אנחנו כבר אמרנו שכל דבר שאדם עושה, פועל, רוכש, או מבצע, נובע מתוך תחושת חיסרון, מתוך תחושה להשלים דבר שכרגע אין לו, או שהוא מרגיש חסר לו. וזה המניע, זה המנוע, וזו הסיבה. כך טבע האדם. עכשיו, צריך לשים דבר נוסף. כאשר אני רעב, ואני עכשיו אכלתי, השלמתי את החיסרון. נכון? זאת אומרת שמקודם הייתי חסר, עכשיו מה? אני מלא. נכון? חל בשינוי. השינוי אומנם אולי לא נראה חיצונית, אבל חל בשינוי. מקודם הייתי בלי האוכל, עכשיו אני עם האוכל. כלומר, יש שינוי פיזי. זה עצם לאדם. עכשיו, עולה שאלה. ואני אשאל שאלה. האם ניתן להשוות בין חוק פיזיקלי, חוק פיזיקלי, לחוק של הכנסת? אין שום קשר. אי אפשר להשוות ביניהם אחד. זה דבר אחד, זה תחום אחד, זה תחום שני. בחוקים שהכנסת מחוקקת, אין קשר לפיזיקה. זאת אומרת שיש בעולם שלנו מציאויות רבות מספור של חוסר שוויוניות בהגדרות הבסיס. לא כולם שווים, כן, אין קשר ביניהם. אין. כאשר אני רוצה למשל להשוות דבר אל דבר, אני חייב למצוא מה? מכנה משותף. ואם אין לי מכנה משותף, אז אני צריך ליצור אותו. כשלומדים שברים, למשל, לפתור שברים, אז אני צריך או להכפיל, או למצוא משהו שהמספר במכנה יגיע בסופו של תהליך למספר שמתאים לכמות האיברים, כמות השברים שאני אמור למצוא. נכון? אין דרך אחרת. זה לא מתאים. כאשר אנחנו מדברים על השפה האנושית, שהאדם פועל באופן של רוצה, שווה, חסר, שווה, מילאתי, אני שלם, אני צריך לשאול שאלת יסוד. האם הדרך הזו היא באמת שייכת לאלוהים? האם גם הוא עובד על פי אותם כללי יסוד, על פי אותם משוואות, על פי אותם הנחיות? מיד, 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 מיד. אחר כך יש שאלות. בסדר, אני שואל את השאלות. עכשיו נענה בסוף, אם יש שאלות, בשמחה רבה. זו המטרה של השיעור. ממילא, אני רוצה לטעון שהגישה הזו של הפילוסופים שטוענים משום כבוד אלוהים שהוא שלם לחלוטין ולכן הוא לא ברא את העולם, כי בריאת עולם מעידה כביכול שהוא לא שלם, היא לא אמיתית. הם לא דואגים לכבוד אלוהים, הם רוצים לשחרר את עצמם ממחויבויות שנובעות מכך. והסיבה הכי פשוטה להגיד שהוא כל כך שלם, לכן לא ייתכן שהוא יהיה חסר ויהיה לו צורך לברוא. ואיך נוכיח את הדברים? בואו נראה. אנחנו מכירים במציאות שלנו חוקים. חוקים מחוקים שונים. כן? איך אומר המן הרשע לאחשוורוש, עוד מעט אנחנו מתקרבים לאדם. כן? אומר, ודתיהן שונות מכל עם. יש להם חוקים אחרים, כל עם יש חוק אחר, זה יש לו ככה, יש לו ככה. חוקים. יש חוקים שונים, יש חוקי מחשבה, יש חוקי רצון, יש חוקי פסיכולוגיה, יש חוקי פיזיקה, יש חוקי כימיה. יש כל מיני גדרים של חוקים במציאות היומיומית שבין האדם, ילוד, אישה, נברא בעולם הזה. וטוב שכך. ככה זה נברא, ככה זה קיים. אם היה לנו ערבוביה של חוקים, אני מעריך שהיה לנו תוהו ובוהו וחושך הפני תהום. יש בלגן, יש כאוס. נכון? אי אפשר. כלומר, יש מערכת חוקים לכל דבר ודבר, יש דברים שהם שווים כחוקי הפיזיקה קשורים עליהם, או חוקי הכימיה קשורים עליהם, אבל יש חוקים משתנים. כשאנחנו מציבים את החוקים, בואו ניקח דוגמה, דבר מאוד פשוט, מפורסם. כולנו, חלקנו, נושאים שעונים על היד. עכשיו, עם ההתקדמות הטכנולוגית, אז כבר לא כולם הולכים עם שעונים על היד, יש להם מכשירי פלאפון, שיש שם שעון. נכון? יפה. הרי בידוע מן המפורסמות, שהחוק הזה, שנקרא 24 שעות, שרץ בכל השעונים בעולם, לא משנה אם זה בחצי כדור הארץ הזה, או חצי כדור הארץ השני. זה עדיין סביב אותם 24 שעות. כאשר הבדלי השעות נובעים ממיקום גיאוגרפי יחסית לקו המשווה. בגריניץ' ישבה קבוצה של אנשים והסכימו לקבוע שעה אחת שכל העולם המיושב אנחנו רואים, מתפקד סביב ההסכמה הזאת. נכון? וכולנו פועלים ככה. זה סוג של חוק. מוסכמה חברתית. וכולנו מתנהלים כך. ישנם אנשים שלא מתייחסים לשעון הזה. לא רק בעולם היהודי ההלכתי, אלא גם אנשים שנמצאים למשל ביערות הפרק. אין להם עניין עם השעון. יש להם עניין עם זריחה ושקיעה. זה השעון שלהם. אז יש מוסכמה חברתית. האם הם, בגישה שלהם, שווים לכלל האנושות? לא. אני יכול להגיד לכם, שפה בארצנו הקדושה, יש תקופה שכולנו מכירים שנקראת שעון קיץ. יש בארצנו הקדושה קבוצות אוכלוסייה שמסרבות להשתמש בשעון קיץ הזה.
מה הפוינט שלהם?
אידיאולוגיה.
אבל זה נשאר אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. זה משנה הרגלי עבודה, הרגלי חיים. אבל אתה שואל אותו מה השעה, הוא אומר את השעה של שעון חורף. הוא לא אומר השעון קיץ. הוא לא מתייחד לזה. את המציאות הוא לא שינה. אבל איך שהוא מתנהל בתוכה, היא שונה, היא שונה. אז ביהדות יש מושג שנקרא שעות זמניות, שהיא שונה לחלוטין מהשעון המוסכם בגריניץ'. זו מוסכמה חברתית, זה כלל. רוב העולם נוהג על פי, אבל כשאנחנו אומרים רוב, יש מי שלא. אבל בפועל, הוא לא שינה דבר. זה לא משפיע על המציאות. היא משפיעה על המציאות הפרטית שלו, אבל לא על הכלל. נכון? עד כאן? ברור עד כאן?
כן.
יפה. אני עכשיו רוצה להתכנס איתכם לרובד הבא. כשאני מדבר על מושג שנקרא מקום, כשאני מדבר על מושג שנקרא זמן, כשאני מדבר על מושג, על מושג של כללים וחוקים, על פי מה הם נקבעו? על ידי בני אדם. כאשר אני מסתכל על המפה ואני רואה גבולות, זו מדינה כזו, זו מדינה כזו, גם כשאני מסתכל בתוך מדינה, ואני רואה, עד כאן אחריות מועצה מקומית זו וזו, אזורית זו וזו, עד כאן תחום שיפוט תל אביב, עד כאן, מי קבע את זה? אנשים. יש בו אנשים, חילקו ביניהם את השטח. וזהו, בפועל, אם אני רגע מנסה להתבונן בצורה מעמיקה על המפה, אני לא מוצא בה שום דבר, אני מוצא בה למעט תכסית. כן? איך נקרא הדבר השני? בוא נראה. תכסית בא מלשון כיסוי, זה מה שעל המפה, נכון? מה שיש מעל השטח, זה כיסוי. מה זה השטח עצמו?
מגולה.
נו, מה, ברח לכם? למעשה כשאנחנו בונים המפה, אנחנו קוראים המפה מפה טופוגרפית, יש לנו את החלק שהוא הטבע, הרים ועוד. זה אף אחד לא יכול לשנות. אנחנו יכולים להוסיף על זה, אנחנו יכולים לקלקל את זה.
אפשר
שנות. כן, אנחנו מקלקלים את זה. אבל בסופו של דבר, זה תכסית, מה שנמצא למעלה. כן, האדם יכול לשנות, יכול להוריד הר, להפוך אותו לבקעה. בסדר, זה כן. אבל באופן כללי, יש מציאות גיאוגרפית שלא קבועה על ידי האדם. מישהו אחר קבע אותה. והאדם לא משפיע עליה, אלא אם כן הוא רוצה להרוס אותה. אם הוא רוצה לשמור עליה, הוא בונה על גבה. הוא משתמש בחוקים שהחברה קבעה. ועד יש ארגון כזה, ארגון אחר, ושמירת הטבע, ושמירת החיות, ושמירת העולם, כן, בסדר, יש חוקים. הכל מצד תפיסת הבנה, הסכמה של בני אדם. ממה זה נובע? ממה זה נובע? מתחושת חסר. גם כשאני דואג לחיות לחיות, זה נובע מתחושת חסר, וכך שהיחס שלי אל הטבע, ככה אני מרגיש או טוען, הוא לא נכון. ואני נלחם כדי להשלים את זה. אבל בראש וראשונה, למי אני משלים את זה? לי, אני שמרגיש חסר. ואני בא בשם הצדק העולמי, או בשם רעיון נכון וחיובי, אבל הוא חסר לי, בעובדה שאני שמרגיש לא אכפת להם. ולי כן. כשזה יושלם, אני ארגיש טוב. האם המשמעות שזמן, מקום וכולי נוגע למקום לא רחוק מאיתנו, באמת לא כזה רחוק, לחלל? זהו, שאלתי שאלה בחלל. והתשובה? התשובה לא. כי אין דבר כזה זמן שם. החברה מודה, והאנושות מודה שאין שם זמן. לא, טוב רגע, אין זמן. אין מושגי זמן שם. אז לכן, על מנת ליצור איזה מין יחס, התייחסו למושג כלשהו של זמן, מתייחסים בכדור הארץ. אבל החלל מצד עצמו הוא חלל. אין לו מושגי זמן. לא קיים שם.
המשווים אותו,
לא. אומרים, בוא ניקח את זמני כדור הארץ, ומי שנמצא שם, יתייחס לשעון של כדור הארץ. לא אומרים יש שעון חלל. למה אין שעון חלל? כי תושבי החלל לא ישבו והסכימו על שעון. אין שם. אז הם לא הסכימו, אז אין. כלומר, עצם זה שאנחנו מסתכלים לא רחוק מאיתנו, אלא חלל שמקיף אותנו, אין שם מוסכמות חברתיות. אין שם כללים. ממילא, אני חייב לייחס למשהו, אם אני שם, אוקיי, כדור הארץ. והנה פילי פלאות עולה מתוך זה, דבר שהוא כל כך קרוב אלינו. בזמן טיסה קצר אפשר להגיע לשם, ולשחות בחלל, במעבדה, בינלאומית, ואני לא מצליח למצוא את עצמי לא גיאוגרפית, ולא לפי זמן, ולא כלום, אלא יחסית לכדור הארץ. זה נורא מוזר. איך יכול להיות? למה אין שם? ומה זה? בינינו, מה יש שם? יש שם אוויר, יש כוכבים, יש שם עוד עוד המון כוכבים, בין לבין יש אטמוספירה, יש משהו, הוא מוגדר כחלל, אבל יש משהו.
יש מה שיש לנו רק בלי חיים,
לא, אני מדבר על האוויר. שמפריד בין כוכבים. אין שום דבר. גם אם נחתו על הירח, נחתו על הירח לפי איזה שעון, כדור הארץ. יוסטון. אתה יודע, מרכז החלל ביוסטון. אבל למה לא עברו שעון ירח? כי תושבי ירח, עדיין לא הספיקו לשבת על זה. ועם כל הכבוד, ועם כל ההבנה הכי בסיסית שיש בעין ישרה ואמיתית, הירח הוא דומה מאוד לכדור הארץ, רק בלי מוטיבים מסוימים שיש בו. אבנים, ערים, גבעות, שם כל מה שיש בו מבחינת טופוגרפית. אז למה אין שם הזמן? כשאני רוצה לקבוע מיקום על הירח או בחלל, אני מייחס את זה לאיזה מפה. מפה שפה אנשים יצרו. למה לא משתמשים במפת חלל? למה לא יוצרים איזה תקשורת עם איזה חייזר שישלוף לנו איזה מידע ויגיד, אוקיי, זה זמן כולולו. כי אין דבר כזה. ומה זה? כל הכוכבים כולם חומר, כמו פה. זה רק מחזק את התפיסה שכל מה שיש לנו פה, כל ההתנהלות שלנו פה, כל התחושות שלנו פה, כל ההבנות שלנו פה נובעות מכך שזה בא מאיתנו כאנשים. אז השפה האנושית היא שפה של אני רוצה, זאת אומרת אני חסר, אני רכשתי, השלמתי, אני מלא. זאת אומרת האדם, כי האדם מצד היותו נברא, הוא חסר כל הזמן. ולכן דיברנו על זה בשיעורים אחרים, בזוגיות, במשפחה. רצון משמעותו מה? המנוע ליצירה. אני רוצה ליצור. אז אני יוצר משהו. ועדי כך, אני מרוצה. טוב לי, אני מרגיש שלום. במציאות האלוהית, צריכים לשאול שאלה. האם יש רצון? האם יש חסר? האם יש מילוי רצון? אין לי שפה להבין את זה בכלל. איך אני משווה? אין לי אפילו נקודת ייחוס להשוות. זה דבר אחר לגמרי. כלומר, כשאני בא כאילו בטענה שהעולם נברא מעצמו כי אלוהים הוא שלם, כי אם לא, הוא רוצה לברוא עולם, הוא ברא עולם כי הוא חסר, זו אמירה משוללת יסוד מבחינת בני אדם והיגיון. אתה משווה דבר למשהו אחר שלא מתאים בהשוואה. כי אתה חושב כבן אדם. רגע, זאת שאלה. אבל אתה רוצה לתת תשובות כמו בן אדם, בשפת בן אדם, בכלי שכל של בן אדם, לדבר שזה שפה אחרת שם. זה בכלל לא מתאים. אם בחלל אין מושג זמן חלל, אלא בני האדם מפה המציאו אותו, והחלל נברא. כולם מסכימים שהוא נברא. גם הפילוסופים אומרים שהעולם נברא לבד. אבל הוא נברא, הוא לא בורא. כלומר, כל מושג שתנסה לחבר לאלוהות כבן אדם, יוסיף דעת, יוסיף מחובה, אתה לא תקבל תשובות אף פעם. אין מצב. כי אתה מחפש דבר שלא תמצא. אתה הגדרת מראש חוסר אפשרות. אז איך אתה רוצה לקבל תשובות? על מה?
שלום.
אתה מדבר איתי בשפה שאני לא מבין. איך יענה לך? כלומר, אנחנו נותן דוגמה. אדם שלא עלינו ולא עליכם, והלוואי ירבו כאלה אצל אויבי ישראל, אדם שנולד עיוור, מעולם לא פקח את עיניו. לא אדם שהיה בריא ולא עלינו, נפגע ועכשיו הוא לא רואה. אדם נולד ללא עיניים, ללא עצב הראייה, לא יודע מה זה נקרא לראות. כשאני אומר לו, זה צבע אדום, הוא יודע על מה נדבר?
לא, הוא לא מרגיש את זה.
לא, צבע לא מרגיש את זה. צבע לא מרגיש את זה. אי אפשר להרגיש צבע. אי אפשר. אין לו שום יכולת להבין. כי אין לו את הכלי של ההמחשה, של ההשוואה. אדם שהיה רואה ונתעבר לא עלינו ולא עליכם, אז הוא יכול להשוות כי הוא ראה פעם. אבל אדם שמעולם לא יודע מה זה. לעולם לא יודע להסביר מה זה. תנסה להסביר לו, תגיד לו, תראה, בואו ננסה להסביר, מה זה צבע אדום? בואו ננסה רגע, תסבירו לי במילים, כי אני לא רואה. תסבירו לי במילים מה זה צבע אדום. אני מקשיב, בואו, קדימה, תזרקו
בעיון.
איך?
צבע חזק.
צבע חזק, אוקיי.
צבע
כהה. צבע כהה, אוקיי. עוד רעיונות? דומה ל...
לא יכולים לדעת
ממה אתה יודע. יש עוד, אני לא שומע.
אתה לא יכול להשוות, אז זה קשה.
אין לי מילים להסביר לו. מה זה צבע חזק? מה זה צבע?
יש לנו.
מה זה צבע? אוקיי, אני מוכן להבין שזה חזק, אבל מה זה צבע?
מה משהו שבולט לעין.
בולט לעין? אני יודע, נוגע במשהו, זה בולט.
לא, זה
שבולט. לא יודע. בתחושה יש לי, זה רק משהו שבולט. אה, אוקיי, זה שטוח, זה בולט. הבנתי, זה בולט. מה, זה ספר? מה זה אבן? צבע חזק. הוא לא יודע, אין מצב להסביר לו. נכון? כי בשכל שלו אין לו אפשרות לייחס את זה למשהו. להשוות את זה לדבר. אנחנו פועלים כל הזמן, תשימו לב. אומרים לנו משהו אוטומטית.
משווים למשהו אחר.
אנחנו פותחים את המגירה ומשווים למשהו שאנחנו מכירים. אומרים לך, תגיד, אתה... בואו נתן דוגמה, מי שיכול לתאר לי איך נראה מעיין עם צמחייה מסביב? תראו, במילים.
מים, ואז אתה חושב על מים, עם עלים, ואז אתה חושב על צמחייה.
מאיפה זה בא? כי פעם היית באיזה מקום. היית במקום כזה. אז יש לך מאיפה לשלוף. כלומר, אתה לוקח דברים שאתה יכול לייחס עליהם, ואז אתה יכול להשוות בין א' לב', וממילא הזה אתה יכול לצייר. אבל אם מדבר איתך בשפה שמעולם לא ראית, לא יודע, אין לך שום מושג, אתה יכול להסביר לי מה זה? כן או לא?
לא.
לא, פשוט לא. כאשר אנחנו מנסים להבין מהי תכלית הבריאה כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, על איזה רצון אנחנו מדברים? כמו שלנו? הוא לא בן אדם. אז איך אני יכול להשוות רצון אל רצון? יש אפשרות כזאת? יש מילים להסביר את זה? כשלי חסר משהו, תחושת החיסרון הזו היא שלי כאדם. אלוהים חסר? מה זה חסר אצלו? כמו אצלי? הרי הוא לא בן אדם. הוא מעל האדם. אז לא הבנתי. אני יכול להשוות? אני יכול לקבל תשובות? אני לא מסוגל לקבל תשובות כי אני עיוור שמעולם לא ראה את הצבע. אז איך אני אסביר מה זה צבע? גם אם הסבירו לי, לעולם אני לא אבין. אז מה היא תכלית הבריאה אם ככה? שמה נברא העולם? את האמת? אני יכול להתבונן רק מנקודה אחת. מנקודת המחשבה וההבנה של מי? שלי. איך שאני רואה את הדברים. לא שהקדוש ברוך הוא. אז מה שנשאר לי זה להסתכל מהעיניים שלי. לנסות להבין דרך המציאות מה הקדוש ברוך הוא רצה בעולם הזה, בבריאה הזאת. ברור לי שאני לא יכול לצאת ולומר שהיה לו חסר. ולכן הוא ברא. כי החסר שלי לא שייך שם. אין לי ספק. אז זה כנראה משהו אחר. אז אני יכול להתייחס רק להבנה שלי. מה ההבנה שלי אומרת? שאני רוצה עכשיו ליצור משהו, לקנות משהו, לאכול, לשתות. למה זה? למה זה? כי חסר לי. אוקיי? יפה. אז אני קונה, אני רוכש, אני יוצא, אני שותה, אני אוכל, אני הולך לטייל. חסר לי. אז אני משלים. אם כן, מה זה כל העולם הזה? אם אנחנו נהיה אנשים ישרים, באמת ישרים, ונודה על האמת, כל מה שנברא מסביב, כל מה שאנחנו רואים מסביבנו בעולם בכלל, בכל תחום, כולל תחום רוחני, בשביל מי הוא? בשביל מי הוא נועד? לנמלים? בשביל הבן אדם. כי הבן אדם משתמש בכל מה שיש. זה הסימן שהכל בשבילו. כי אם זה היה נועד לבעלי חיים, הם משתמשים גם בנו, כבני אדם. הם היו מאלפים אותנו. היו מעמידים בן אדם שומר על המערה, שיש שם גורים. כלומר, מי זה הבעל הבית? בעל הבית משתמש בכל מה שיש תחתיו, לא? אמת? איך אני אומר אני בעל הבית? כל מה שיש לי, אני משתמש. נמצא ברשותי. אני עושה בו מה שאני רוצה. אמת או לא?
כן.
יפה. בעלי החיים או הצמחייה או הדומה משתמשים בנו? לא. אנחנו משתמשים בהם. נכון? אמת? זאת אומרת שאני בעל הבית. כי אני עושה בכל מה שיש, מה שאני רוצה. אז מי השולט פה? אני, האדם. זאת אומרת שהעולם הזה נברא בשבילי. כן? בשביל האדם. למה? למה העולם הזה נברא בשבילי? כדי מה? להכיב לי. ואתה לי ליהנות ממנו. להרוויח ממנו. שזה הוא נברא. זאת אומרת שכל התכלית של העולם שהוא נברא, נועד בשביל מי? האדם. למה? כדי שלא טוב פה. אז ממילא מה תכלית בריאת העולם? שיהיה טוב לבני האדם. תהנה.
הם לא קשור לעשם, קשור האדם.
רק שנייה. רק
שנייה.
רגע. קודם כל, בסיס. העולם הזה נראה בשבילך? כדי שתהנה ממנו? יום. אם כן, מי ברא אותו? מישהו. המישהו הזה ברא אותו אם ככה בשביל מה? שיהיה לך טוב. זה הכל. לא בשבילו. כי הוא לא צריך את זה. בשבילך. אז תכלית העולם הזה אם ככה, נברא להיטיב לבני אדם.
אבל אם הוא לא בורא בני אדם, אז לא צריך להכיר.
הוא בורא בני אדם כדי שיהנו מהטוב הזה. מה התועלת יש לי שיש לי חבילה שלמה של ופלים ואף אחד לא אוכל אותה?
אבל אם הוא
לא
בורא...
לא, מה התועלת?
אבל לא הולך לחבילה של ופלים.
יש, עובדתית יש חבילה ופלים.
אין, יש לו את היכולת להיכר מיליארדיש, אז למה הוא לא אומר...
זה חלק, זה חלק מהמציאות שיש טבע. יש טבע, יש כללים לטבע. אז נכון, למה?
זה כמו שאתה תגיד, ואני עכשיו אלך לסופר, אני אקנה ופלים, ואני אשתמש בהם. אבל מלכתחילה אם אין לך ופלים, אז אתה לא צריך להשתמש בהם, כי אין לך במה להשתמש.
מצוין, שאלה מצוינת, ואני אענה לך. אני אענה לך. יש אנשים שיש להם טבע כזה, לעשות טוב. אני אגיד את זה? הכירו לו, כאלה שאין, הם רק טוב, רוצים לעשות טוב, רוצים לעשות טוב, רוצים לעשות טוב, בסדר? אתה מתאר לעצמך שהאדם כזה שאתה מכיר, הוא רק רוצה לעשות טוב, ואף אחד לא רוצה לקבל. רגע, אז מה? הוא יבטל את הטוב שיש בו? זה יפוך להיות רע?
זה.
אני שואל.
למה?
למה לא? אף אחד לא רוצה. אתה צריך לבטל את הטוב.
תכלס באמת?
תכלס לא. הוא טוב. הוא עושה טוב. הוא רוצה שיהיה טוב. הוא צריך מה? מישהו שיקבל את הטוב הזה. אוקיי? לכן הבורא עולם, כשבורא את העולם, כדי שיהיה טוב בעולם, שיהיה טוב לנבראים, הוא בורא גם מי שיקבל את הטוב הזה. וזה תכלית הבריאה.
זה כמו הרב, תקשיב, זה כמו...
רגע, לפני שאתה אומר את המשפט תזכור, אמרנו שהחשיבה שלנו היא רציונלית אנושית, לכן אין תשובה גמורה לדבר ולא תהיה, כי זה שפה זרה, זה עיוור שמעולם לא ראה צבע, אבל איך תסביר לי מה זה צבע. לכן הרצון, כפי מה שאני רואה, היות והעולם נברא על מנת שאני אשתמש בו, על מנת שיהיה לי טוב פה, אני יכול להגיע למסקנה, כן? כבן אדם, העולם הזה נברא כדי שיהיה לנו טוב. הוא מורה אותי כדי שאני אהנה מן הטוב. זה לא מושלם, נכון. אותו תשובה מושלמת, אבל אני לא יכול לתת תשובה יותר טובה. כי אני צריך לדבר על צבע לעיוור. זה להגדיר רצון אלוהי למושגים אנושיים. זה לא עובד. אז אני מנסה הכי קרוב שאני יכול, מנקודת ההשקפה שלי כבן אדם. אוקיי? כשאני רואה מישהו מסייע למישהו, אני מבין שהוא רוצה לעשות לו טוב, אחרת הוא לא מסייע לו. נכון? אמת? יפה. אז אתן דוגמה. אני עומד פה ברמזור למטה ברחוב הרצל, בצד אחד של הכביש. אני רואה עומד בן אדם עם שני סלים, על ידי ברמזור. אני רוצה לעשות לו טוב. אני, איך שנהיה הרמזור ירוק, אני מתכופף, תופס לו את הסלים, מתחיל ללכת לצד שני. והוא לא בא, הוא אפילו צועק, גנב, גנב. רק שנייה, רגע, לא סיימתי. בוודאי שאני אגיד, רגע, רגע, מה עשיתי? לא, אני בדיוק עברתי מצד שני לכאן, אני נח. מה אתה מחזיר אותי לשם? אוקיי? אז פה אני מבין שהפעולה שלי לא נכונה. אני צריך לשאול. אבל האם בגלל זה אני אבטל את הרצון שלי לעזור למי שצריך עזרה? לא. פה פישלתי, כי היה חסר לי מידע מסוים. אבל בעצם העניין הזה שאני רוצה לעזור לאנשים לא מתבטל. הוא ימשיך להיות. ואני אעזור למי שעל פעם הבא נשאר, אתה רוצה לעזור? אתה צריך עזרה? כי הרצון שלי לעזור ממשיך. כשאנחנו בונים אל העולם אם כן, ואני מסיים את השיעור כאן כי הוא הסתיים, אין לנו ברירה אלא בשיעור הבא להעמיק עוד יותר. מה שדיברנו היום זה היה פתיח והבנה יסודית שאנחנו לא יכולים להגיע לתשובה מוחלטת, כי אנחנו מדברים על עיוור של הוראת צבע מעולם. אי אפשר להשתמש במושגים אנושיים להבין אלוהות. השוואה בלתי ניתנת להשוואה. ועל כך בעזרת השם, בשיעור הבא, מחר בעזרת השם, מחר בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, אם ירצה השם, אנחנו נמשיך בשיעור הבא.